שלום, והיום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מראיין את דוקטור משה ברנט, בעקבות ספרו עניינם של היהודים, ובפרק זה, שהוא הפרק השלישי בסדרה שלנו, אנחנו נעסוק בשואה, ויותר נכון, בהתעלמות הדי גורפת של מנהיגי התנועה הציונית מהשואה שהתחוללה באירופה, בחוסר הניסיונות להציל אותם, ובהצלה היותר שקטה ויותר ספונטנית ופחות רשמית, שהתחילו חסידיו של ז'בוטינסקי ששהו בארצות הברית, ובראשם הלל קוק ובן הכט שכתב את הספר כחש. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום דוקטור משה ברנט.
שלום.
אנחנו היום בשיחתנו השלישית מגיעים אל שיא האבסורד, אפשר לומר, אל השמדת יהדות אירופה, אותם 6 מיליון שנרצחו על ידי הנאצים, בעוד יושב פה יישוב בארץ עם מנדט מהבריטים, מנדט להקמתה של מדינה או של בית לאומי יהודי בארץ ישראל. ואני חושב שכל כל תלמיד היסטוריה שלמד את זה שואל את עצמו שנייה, איך יהדות אירופה הושמדה בזמן שפה היה מנדט, שפה הייתה מדינה בהקמה, וכל מה שצריך בשביל שאותה מדינה בהקמה תקום, זה בסך הכל רוב יהודי, ואז אפשר מיד להקים פה מדינה. ואותם יהודים יכלו לעלות על פניו, או לפחות היה להם את כל התמריצים בעולם לעלות לארץ ישראל, מאירופה ומציפורניו של היטלר, שהביא אותם לטרבלינקה. יותר מזה, לנאצים היה אינטרס לגרש את היהודים מאירופה לארץ ישראל, ואפילו אייכמן היה פה בארץ בשביל לבוא ולבדוק את התנאים להגירתם של יהודים ופתרון הבעיה היהודית.
אוקיי, בוא נתחיל קודם כל. אנחנו דיברנו על המנדט הבריטי כהתגשמות בעצם החלום של הרצל, כצ'רטר, שהיה אמור להוליך בסופו של דבר למדינה. ומה היו ההישגים של המנדט?
מה היו ההישגים של התנועה, של מפאי?
לאט לאט.
אפשר לומר.
אנחנו אמרנו שכתב המנדט, בכתב המנדט נדרשה ממשלת בריטניה לעודד הגירה והתיישבות המונית של יהודים בארץ ישראל. בסוף המנדט, זאת אומרת, ערב הקמתה של המדינה, היו בארץ ישראל משהו כמו 600 אלף יהודים בלבד, וברשות היהודים, היו פחות מ5% משטחי ארץ ישראל ההיסטורית. זה צריך להבין, מבחינה זאת, מדובר בכישלון אדיר. בכישלון אדיר, מבחינת הדבר הזה. ההישג כמובן היה הישג, ההישג היה יצירתו של היישוב היהודי, שזה היה הישג לא מבוטל, כלכלה, עיסוק מבחינה כלכלית. היו כאן 600 אלף אנשים, מבחינה מספרית זה היה מעט, אבל עדיין היישוב היהודי, היישוב היה בוודאי הישג אדיר, היה הישג אדיר, היא לא מוכרת, אבל מבחינת הדבר, הנקודות שאנחנו מדברים, הגירה ו... התיישבות, ההישג היה באמת קטן מאוד לנוכח כתב המנדט. מה מנע את ההגירה המונית? אז אמרנו, התירוצים...
כמובן הבריטים.
כמובן, הבריטים במידה מסוימת, חוקי ההגירה הבריטים, נכון.
וכולם יודעים, שהבריטים...
הערבים נניח, אבל אני חושב שהגורם העיקרי, הגורם העיקרי הייתה התנועה הציונית.
בום.
בום.
זה הפצצה של הספר.
מפני שצריך להבין... התנועה הציונית לא העמידה, שאני מספר על המגבלות ההגירה הראשונות שמוטלות תחת הרברט סמואל, כן? הרוח הכללית של הדברים היה שהתנועה הציונית מעוניינת במגבלות האלה.
מעוניינת? בהגבלת הגירה.
כן, תראה, היו סיבות אובייקטיביות, החשש למשל, אני מציין את זה כשאני מדבר למשל על הפרעות באוקראינה. ערב המלחמה, סליחה, לאחר, בשלהי מלחמת העולם הראשונה, שיוצרות לחץ אדיר, מדובר במאות אלפי יהודים שמסתובבים באירופה כפליטים, מסתובבים באירופה כפליטים, וגם בקבוצות של צעירים, יש לחץ אדיר להגירה, ומי שבולם את הלחצים של ההגירה זה התנועה הציונית. עכשיו, למה הם בולמים אותה? אני חוזר עוד פעם לתזה. למה הם בולמים? יש סיבות לבלום אובייקטיביות. שאלה, יש כאן שאלה גדולה. האם אתה יכול להכיל את הפרץ הזה של ה... מבחינת, כן, מבחינת היישוב כרגע נמצא בהתחלה, אין, כן? זה ש... אבל הם לא בולמים אותה בגלל, רק בגלל הדבר הזה, אלא הם בולמים בגלל עיקרון חברת המופת.
והם קוראים לזה בשפה אובייקטיבית יותר כושר הקליטה של הארץ.
כן, נכון. יש לנו תוכנית נורדאו, אני לא יודע אם אתה זוכר. מהי תוכנית נורדאו? נורדאו אחרון הציונים המדיניים. בעקבות הפרעות באוקראינה, מעלה את ההצעה, אנחנו צריכים כרגע להכריז שאנחנו, תוכנית לגבי לעלות לארץ 600 אלף יהודים מהפליטים האלה, בכל מקרה, אנחנו נעזר בעם היהודי במרכאות, כלומר בתרומת שיהודים וכל הדברים האלה, בשביל לשכן אותם. ואז נשיג שני דברים, קודם כל נציל אותם, בדבר שנגיע מיד לרוב היהודי, שכל ציוני מדיני רוצה אותו.
ומיד נוכל להקים מדינה.
נכון, ולכן התוכנית הייתה, זה קוראים לזה תוכנית נורדאו, התוכנית הזאת נדחית על ידי התנועה הציונית.
על ידי הקונגרס?
לא על ידי הקונגרס, על ידי הוועד הפועל הציוני נדמה לי, לא על ידי הקונגרס.
והוועד הפועל בתקופתו? כבר היה בשליטה של ויצמן, בן גוריון,
כן, גולדבלום. לא בן גוריון.
לא, אבל שוב. כן,
של הציונות המעשית, של הציונים המעשיים. כלומר,
של מפאי, בעצם, של מפאי.
עדיין, זה עדיין
של ההסתדרות. זה אותם חבר'ה אבל.
תקשיב, אתה מדבר כרגע ממש בשלהי מיד לאחר מלחמת העולם הראשונה. הציונות הסוציאליסטית השתלטה בשנים יותר מאוחרות. אבל התפיסה הזאת של ויצמן, כן, התפיסה של ויצמן, זה הקרובה מבחינה הזאת לתפיסתם גם של מפלגות הפועלים שפעלו עדיין בדבר, בזמן הזה. ההצעה של נורדאו הייתה ברוח הציונות המדינית, הצלה היא מעל הכל. זה נכון שהייתה גם חריגה מבחינת הציונות המדינית, שגם הציונים המדינים ראו, היה להם ברור שצריך ההגירה צריכה להיות הדרגתית, אתה לא יכול, כן, וכאן נורדאו, אבל הוא אמר, אין לנו ברירה, אנחנו חייבים להתאים את הדבר הזה, למצב. ואגב, אחד הדברים שאני רוצה לומר, כאן לגבי ז'בוטינסקי, שהוא התנגד גם לתוכנית נורדאו, מסיבות פרקטיות, וזה אני רואה את זה עד היום לרעתו, כן, כדבר הזה. אני חושב שז'בוטינסקי איש הגירה, נהיה איש הגירה המונית רק בשנים הרבה יותר מאוחרות. לא בהתחלה. ולכן, אני חוזר אז לתפיסה, התפיסה שמנחה, ולכן אני אומר, הסיבות להגירה, לסיפה שהגירה הייתה כפי שהיא הייתה, הם, שבפירוש חוקי הגירה הבריטים היו לרצונה של התנועה הציונית. התנועה הציונית בגדול לא מחתה על הדבר הזה. קיבלה עד הספר הלבן, עד ל-1939 או אמצע שנות ה-30, היא קיבלה בסך הכל את התפיסה הבריטית.
הספרים הלבנים נתנו לתנועה הציונית, אני קורא להם מפאי ברשותך, למפאי הרבה מאוד כוח בשליטה מי יבוא בשערי הארץ,
נכון,
מי בעצם
נכון.
יזכה להיות חלק מהדמוקרטיה המתהווה הזאת, וכשאתה יכול להגיד לכל רוויזיוניסט, לכל מישהו שהוא קצת יותר אירוני או קצת יותר קפיטליסט, לכל בעל הון, לא, אתה נשאר בחוץ,
כן.
אז אתה בכלל שולט בדמוקרטיה מראשיתה, אתה אומר אנחנו ננצח כי כל מי שכאן בארץ, לאנשים שעברו הכשרה בחול, בכל מיני חוות חקלאיות כאלה, צעירים, חילונים חסרי משפחה, שאם בחווה החקלאית בחול הם קצת דיברו יותר מדי בעד, קצת שוק חופשי, או קצת לתת לארץ להתפתח גם בצורה עירונית, תעשייתית, אז אמרת, טוב, אתה לא עברת את ההכשרה, תישאר בחול.
כן, אבל אתה מציג את הדברים בצורה, זה ההצגה שלך של הדברים. מה שאני מנסה לומר זה נכון. הסייף, הרישה היא נכונה.
פרקטית. אתה שולט בפוליטיקה, אתה שולט בהגירה.
נכון. זה בפירוש היה לרוחה מבחינה זאת. אבל אני חושב גם צריך להבין מה היה ברקע. ברקע היה העובדה שהם לא ראו בתנועה הציונית משהו המוני לפתרון הבעיה היהודית באירופה. אתה שואלת, יש כאן שני אופציות, אתה מצד אחד לא רוצה הגירה המונית, מצד שני, וזה משנה.
כי אתה רוצה לשלוט גם בפוליטיקה.
כן, אבל לא, זה בסדר.
תראה, בואו נדבר רגע על פוליטיק. זאת אומרת, כשאתה אומר מי יבוא בשערי הארץ ומי לא, אתה גם שולט בפוליטיקה, בין אם תרצה ובין אם לא.
אני לא אומר שאתה טועה, אני רק אומר שאתה צריך לראות את התמונה הכללית. התמונה הכללית היא שהם לא ראו בתנועה הציונית תנועה לפתרון הבעיה היהודית באירופה.
הם בכלל לא ראו את עצמם אחראים לכל אותם
גורלה יהודים. של יהדות, נכון, בדיוק. הכיוון היה כיוון הפוך. הם משתמשים ביהודים בשביל ליצור את חברת המופת שלהם. הם לא משרתים את היהודים. אתה מבין? הכיוון הוא, תנועה לשחרור לאומי רואה את עצמה כמשרת את עם. במקרה הזה,
כשליח.
כשליח, בדיוק. במקרה זה היה הפוך. העם אמור היה לשרת את הציונות ואת ארץ ישראל, כאשר היא לא כללה אותו במובן מסוים. ואחר כך באים כל הדברים האחרים שאתה אומר שנכון, חוקי ההגירה הבריטית, הרעיון של חברה מצומצמת, שחוקי ההגירה הבריטית אישרו, כן? היה לרוחם, מפני שזה נתן להם אפשרות לשלוט בהגירה, ולכוון אותה לכיוון, במקרה הזה לכיוון של של התנועה הסוציאליסטית, של מפאי ההיסטורית. כל הדברים האלה הם בוודאי נכונים. אבל יש כאן נקודה, עוד נקודה חשובה, שאנשים, והבריטים, צריך להבין את ההתנהלות הבריטית. הבריטים בגדו בכל דרך אפשרית במנדט. בכל דרך אפשרית, גם בחוקי הגירה, גם בשאלת ההתיישבות. כן? והם, למשל, הדבר הראשון שהם עשו מיד, צ'רצ'יל, הידיד הגדול, הידיד קטר, נדמה לי, אני לא זוכר, נדמה לי שעבר הירדן זה אפילו 80% מארץ ישראל, אני לא זוכר איזה חלק, את עבר הירדן המזרחית הם קטעו מעניין של ההתיישבות. לא, כן, בניגוד אגב, הם עשו את זה ממש בהתחלה. הם בגדו בכל דרך אפשרית במנדט, ואחר כך, והשיא כמובן היה הספר הלבן, אבל לפני כן, גם לפני כן. עכשיו השאלה היא, מה הביא להתנהלות הבריטית הזאת? ויש לזה כמה תשובות, שהם כולם, קודם כל זה נכון שהפקידות הבריטית בארץ ישראל הייתה אנטישמית, פרו-ערבית, אנטישמית, במידה, וזה נכון. אבל היה כאן משהו אחר, וזה עוד פעם קשור להתנהלות של הציונות המעשית. קודם כל, ויצמן מעולם לא רב עם הבריטים.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
הם מורגלים לשתדלתנות,
בדיוק.
ולא להיות פוליטיקאים ולהגיד, אין בעיה, אם אתם תעשו לנו ככה, אתם תפסידו כך וכך.
נכון.
אלא הם אמרנו, אולי בכל זאת, תעזרו לנו, תדאגו לנו.
התנועה הציונית כל הזמן כיסתה על הבריטים. הסכימה איתם, לא הייתה איתם, בדיוק, הדברים עשו בחדר אחד הרי.
כמו בנט ואיראן, כמו ביידן שאמר לבנט, אל תצא בפומבי, כנגד ההסכם.
זה נכון, מה שהרצל, התנועה הציונית של הרצל, הרצל עשה גם כן בדיונים פרטיים, אבל התנועה של הרצל המציא במובן מסוים את הפוליטיקה ההמונית. אתה מבין את עכשיו, כאשר, עכשיו, זה לא רק זה שהתנועה הציונית הסכימה והשלימה, תחושת הבסיס הייתה תחושה של חולשה, שאתה לא, זה לא הייתה תחושה של...
אין לבריטים מה להרוויח, כן, מזה שהם יעשו איתנו מסע ומתן. יש לבריטים לב טוב, והם ידאגו לנו,
כן, בדיוק,
אם אנחנו נהיה טובים איתם.
בדיוק. והגישה של הרצל הייתה שונה לחלוטין. אני מתנהג כראש מדינה. אני מדבר על מארג של אינטרסים. יש לי מה להציע לכם, ומה שאני מציע לכם זה פתרון הבעיה היהודית, ואתם צריכים להקשיב, מפני שאם אתם לא תפתרו את זה, יפוצץ אתכם, וזה מה שקרה, הם לא הקשיבו לו, וזה פוצץ את אירופה, הבעיה היהודית. מלחמת העולם השנייה הייתה על הבעיה היהודית, והיא פוצצה את אירופה, אם זה. עכשיו, לא, כאשר אתה בא לתפיסה של ויצמן, או לתפיסה של היישוב, הרי תראה, כאשר נורדאו נועם בפני, אחרי מלחמת העולם הראשונה, נועם אחרי הצהרת בלפור, וכתב המנדט, וכל, נורדאו נועם באספה, אולי, אחרי הצהרת בלפור, נורדאו נועם באספה, שבה נוכחים נציגים בריטים, בלונדון, והוא אומר, אני יודע למה אתם מצפים מאיתנו, אתם מצפים מאיתנו, שאנחנו נשמור על הדרך להודו, ואנחנו מצפים מכם שאתם תעזרו לנו להגירה ולנאמנות בעד נאמנות, הוא אומר. כאן היה הבדל האדיר. נורדאו רצה לייסד כאן מדינה. מדינה שתהיה חלק מהאימפריה הבריטית.
כמו שקנדה היא חלק מהאימפריה
נכון,
הבריטית.
נכון, והיא תשרת את האימפריאליזם הבריטי. אתה מבין? ואז באו לך החברים הרוחניים, שהתנגדו חד משמעית לדבר הזה, מבחינתם חברת המופת הקו הייתה אמורה להיות לא צבאית, זאת נקודה שהם מתעלמים ממנה, הלך הרוח ביישוב, בזמן, בעשור הראשון, בתחילת שנות ה-20, היה פציפיסטי.
כלומר, אנחנו נהיה פה על כידונים בריטים, הבריטים יגנו על היישוב.
כן, 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 ז'בוטינסקי למשל היה במובן הזה יוצא דופן, שהוא שם דגש על הצבאיות, אבל הלך הרוח בקרב היישובים, היישוב העברי שמתחיל, הוא הלך רוח פציפיסטי, התנגדות למלחמה, הקבוצה נקראת ההגנה, ההגנה, מה שמיוסד כאן ההגנה, הרעיון הוא...
חברת שמירה כזאת.
בדיוק, משהו מהכיוון הזה, לא עניין של צבאיות, ז'בוטינסקי לא קיבל מהבריטים, הוא רצה לייסד צבא במסגרת בריטית, אתה מבין, הוא לא קיבל את זה מהבריטים, ואז בשלב מסוים מתחילים לדבר על האצל, כי יצירת ראש... לא ניכנס לזה עכשיו, אבל צריך להבין, כאשר התפיסה של ויצמן, ושל התנועה הציונית, את התפיסה שמנקודת מעבדן תלות מוחלטת בבריטים, מה המסך? כלומר, הם לא, מה שנורדה אומר להם, אומר לבריטים, אנחנו נשרת אתכם, ותמורה זה אתם תשרתו אותן. כלומר, מארג אינטרסים הדדי. מה שוויצמן רצה ליצור, זה משהו שהוא תלוי לחלוטין, אותה חברת מופת שהם מדברים אליה, היא חברה שתלויה לחלוטין בבריטים, ולכן מה המסך על הבריטים? ולכן אני צריך להבין את הנסיגה של הבריטים, מרוח המנדט, גם בזה שקודם כל, בחוסר הנחישות הציונית לייסד מדינה, שאמרנו, דיברנו על הרוב וכל הדברים האלה, אבל גם בזה שהגוף הזה, שאותה חברת מופת שהם רצו ליצור, זה על הכידונים הבריטים, זה מהמסע על הבריטים, זה לא משרת את בריטניה באיזושהי צורה, למה שהבריטים יקריבו קורבן בשביל חברת המופת של ויצמן? מה התמורה שהם מקבלים עבור הדבר הזה? כן? ולכן צריך להוסיף לדבר הזה את היעדר הריאליזם המדיני של ויצמן ושל התנועה הציונית בכלל. חוסר, הרי מה שיפיין את הרצל זה בדיוק הריאליזם המדיני, שהוא בא לאומות העולם כראש מדינה ומנסה לסחור איתם בדבר שצריך להיות להם עניין בו.
הוא מנסה להבין את האינטרסים שלהם, נכון, ואז הוא בא לפגישה,
נכון,
הוא לא רק מקשיב, אלא אומר, אוקיי, ניסיתי לנחש מתוך העיתונים, מתוך הפגישות המדינות הקודמות, מתוך כל מיני דיווחים ופגישות ש... אותו ראש מדינה עושה, מה האינטרסים שלו, ואז אני מנסה לנתח מה האינטרסים של התנועה הציונית, ואז אני מנסה לראות איך אנחנו יכולים להועיל אחד לשני.
נכון, בדיוק.
אני לא בא למוכר במקולת ואומר לו, אולי תהיה נחמד, תיתן לי חלב. אלא אני אומר, אוקיי, מה הבן אדם במוכר במקולת רוצה? הוא רוצה 4 שקלים. בעצם הוא רוצה את 4 שקלים. עכשיו, הוא רוצה גם את החלב. אם אני אביא לו רק 2 שקלים ואני אגיד לו, תביא לי חלב, הוא יגיד, לא, לך מפה. אבל אם אני אביא לו 10 שקלים, הוא אפילו יביא לי חלב עם חיוך ויגיד, אתה הלקוח הכי טוב שלי. כי יש לי מה לתת לו ויש לו מה לתת לי. זה מסחר. או זה יחסים בינלאומיים ריאליים.
נכון. מה שהיה להרצל לתת, לעזור, זה עניין של הבעיה היהודית.
כלומר, אני אקח לכם את היהודים.
כן. וזאת הייתה בעיה כלל אירופאית, כלומר צריך להבין את זה, והאירופאים והראשי המדינות האירופאית היו אמורים להבין את זה. כאשר אתה מייסד מדינה, או כאשר מדבר על המנדט, אותו מנדט שוויצמן מקבל בסופו של דבר, כן? כאשר הרוח הכללית של הדברים זה שאתה יוצר איזו ישות, שלא משרת, שהיא לא אמיתית, היא לא במובן מסוים פוליטית אמיתית, אלא איזו שחברה, כן, החברה יש לה יתרונות, היא מפתחת חקלאות, היא מפתחת תעשייה, אבל היא לא חברה מדינית במובן האמיתי של המילה, כלומר היא לא, ולכן היא לא יכולה לשמש כאיזשהו אינטרס בריטי, או אתה לא מחפש לשמש כאינטרס בריטי, אז זה גם כן מוביל לכך שהבריטים נסוגים בסופו של דבר, כן, זה לא, אני לא אומר שהגורמים האחרים לא קיימים, אנטישמיות, רוע, הרי תראה, בשואה הבריטים מתגלים, דווקא תום סגב, נדמה לי אמר את זה, הם היו שניים רק לנאצים, כלומר, היה הרבה מאוד...
יפצצת אושוויץ, כל הדברים האלה.
לא, אני אדבר לך משהו פשוט מאוד, אם תיקח למשל את הסיפור של האונייה סטרומה, דברים נוראים, כן, דברים נוראים, האונייה מוחזקת במשך 3 שבועות, ללא אישורי כניסה בנמל באיסטנבול, ואחר כך נשלחת לים, אלה דברים, תשמע, אלה דברים...
בטובעת, למי שלא מכיר.
כן, ומוטבעת על ידי צוללת גרמנית, נדמה לי, או משהו כזה. האכזריות הבריטית בסיפור הזה, האכזריות הבריטית, חסימת שערי הארץ, לנוכח מה שמתחולל באירופה, חסימת... אנחנו אולי נדבר על זה בהמשך. מה שאני מנסה לומר לגבי המנדט, שאנחנו מדברים על התוצאות האלה, שאנחנו מדברים על הגירה, אנחנו מדברים על הגירה שהיא הייתה, אתה מדבר על 600 אלף אנשים, אנחנו מדברים על, היו מיליונים צריכים להגיע לכאן ב-20 שנה, כן? ב-20 שנות מנדט עד תחילת, כן? אז שאתה מדבר על זה, אתה מדבר על, ועזוב כרגע את ההגירה, דבר על הקרקעות. 5% בלבד מקרקעותיה של ארץ ישראל נמצאים בידיים יהודיות בשיטה הזאת, השיטה המעשית של דונם פה דונם שם. הם לא עכשיו, אם נחזור לוויכוח, נחזור לוויכוח בין הרצל, מה הייתה התפיסה של הרצל? אתה לא רוכש את הריבונות שלך בדונם פה, אלא אתה רוכש אותה באקט ריבוני. אתה מקבל את המדינה, את השטח כולו באקט מדיני. כן? עכשיו, נחזור כרגע לוויכוח, כאשר הוויכוח הקלאסי שאני מסיים אותו בספר בין הרצל לבין אושיסקי. לא אם הזכרנו את הדבר.
כן, הזכרנו את זה בשיחה הראשונה שלנו.
אוקיי, אז תשמע, אנחנו מדברים על כישלון קולוסלי של הציונות המעשית.
אבל בוא נסתכל רגע מה כן העסיק אותם. זאת אומרת, יושב כאן ציבור יהודי בארץ, אז ההנהגה הייתה צינית ולא אכפתית. במה ההנהגה התעסקה? במה בן גוריון וויצמן? מה העסיק אותם? הרי היה איזושהי שאלה פוליטית בתוך מפאי על פילוג המפלגה, איזה קשקוש כזה, שבן גוריון אומר ממש במילים האלה, זה יותר חשוב לי מאשר השאלה באירופה, השאלה המפלגתית הזאת פה.
לא, הוא לא מנסח את זה בצורה כזאת, הוא מנסח, בשביל להציל את יהודי אירופה, צריך לפתור את הבעיות בתוך מפאי.
מה הבעיות בתוך מפאי?
שואל אותי שאלה קשה. הבעיות הם בין הקבוצות השונות,
מה של אחדות העבודה, הפילוג, של טבנקין לבין...
כן, כן, כל הדברים האלה. תראה, זה, אנחנו מדברים על תקופה חשוכה, מבחינת, אתה מדבר כרגע על תוך השואה, אתה מדבר כרגע, צריך לומר גם דבר חיובי על בן גוריון במובן הזה, נבנה כאן יישוב, זה לא דבר של מה בכך, נבנה כאן יישוב, נבנה כאן יישות כלכלית, תעשייתית מסוימת, זה לא דבר, וכאן הייתה המרכזיות, ולא רק זה, גם נבנתה כאן תרבות. חשוב לומר שהאומה העברית, דוברי עברית נוצרת בזמן בין שני מלחמות העולם, מבחינה הזאת.
מה, יש לנו אגדות קיבוצים?
לא, 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 אתה מזלזל חביבי. אתה מדבר על חקלאי עברי, על תעשיין עברי, זה לא דברים שהיו קודם, אני מדבר על, נבנית כאן, תיאטרון עברי, אלף ואחד דברים, תרבות נבנית כאן, רופא עברי, אתה הולך למקומות לא טובים.
מה, רופא שמדבר עברית?
זה לא רופא שמדבר עברית, זה רופא שחי בסביבה עברית ובתרבות עברית ומדבר עברית.
אבל אם הם מגיעים לפה עוד 2-3 מיליון, זה היה עוד יותר. מה, היה פה תרבות יידיש? יכול להיות חלילה, אז תרבות יידיש.
אנחנו ביקורת שלנו, הביקורת שלי כלפי התנועה הציונית או לכפי היישוב היא גדולה מאוד, אבל אני גם מדבר על ההישגים. היו כ-3 מיליון דובר עברית, זה היה פי אלף יותר טוב, אבל עצם יצירתו של לאום עברי, או של גרעין עברי, יישג. אם תחשוב על זה שבתחילות שנות ה-20 לא היו דוברי עברית כמעט. אני לא מדבר דוברי עברית באופן פרטי, אדם שלומד עברית ומתפלל בעברית. אני מדבר על קבוצה שמנהלת כלכלה ותעשייה והגנה וכל הדברים בשפה העברית, שזו שפת האם שלהם. זה לא היה. זה לא היה. וזה נוצר כאן, וזה צריך להגיד לשבחם של הזה. זה, כן. אי אפשר להתעלם מזה, צריך לתת את ההישג הזה של... היישוב נוצא, היישוב היה הישג, ללא כל ספק.
אוקיי, אז בזמן שיש שואה, מתחילות מחאות שקטות בארץ, בן גוריון משקיט אותם לגמרי.
כן, עכשיו...
שלא יהיו מחאות נגד הבריטים.
נכון, עכשיו רגע, לאט לאט, ניקח את זה שלב. קודם כל, יש שני ציבורים יהודים חשובים, שאתה מצפה מהם לפעול בזמן השואה למען יהדות אירופה. ציבור אחד זה היישוב היהודי בארץ ישראל, והציבור השני זה יהדות ארצות הברית. כלומר, אלה שני הציבורים, ומה שאתה נתקל, ואתה ציינת את זה בצדק, מה שאתה נתקל, התופעה המדהימה שאתה נתקל בה, זה בעצם...
זה השקט.
זה השקט, בדיוק. כלומר, העובדה ש... תראה, אם אתם מסתכלים בהתנהלות היישוב בזמן השואה, אז התנהלות היישוב... לא הייתה התנהלות של אנשים שבני עמם נרצחים, בצורה כזאת שכפי שהם נרצחו.
כאילו אתה מצפה שזה ימלא את הכותרות בארץ יום אחרי יום.
בדיוק. ואני אומר את זה בצורה הפשוטה. וכאן אנחנו מתחילים לגעת בלב הבעיה. אם נניח היה, היינו יושבים, אומרים לנו שלא יכולנו לעשות שום דבר, היישוב לא יכול היה לעשות שום דבר. אבל אני דווקא זה אמר לי אגס, הם יכול לקרוא קריאה בבגדם, והם לא עשו אפילו את זה.
כמו שאנחנו מכירים בשחקני לוס אנג'לס לייקרס, אם נהרג איזה מאמן מעבר, הם עושים סרט שחור, במשך אותם חודש חודשיים.
אבל אני אומר משהו...
לא, אני אומר דבר סמלי כזה, שבן גוריון היה הולך עם איזשהו סרט שחור.
משהו כזה, אבל אני אומר משהו, אבל תראה, אם היה נודע לנו, שלוקחים את תושבי חיפה, ומכניסים אותם לתאי גזים, אנחנו היינו משתוללים, אפילו ולא יכולנו לעשות, היינו יוצאים לרחוב, היינו צורכים, היינו יוצאים מדעתנו פשוט. כן? וזה לא קרה, כלומר, העומס, והשאלה היא כמובן למה זה לא קרה, אז יש לי קודם כל, יש הסבר קודם כל גדול, בהסבר הגדול זה השאלה של הזהות הלאומית. כלומר, הצורה שבה היהודים בארץ ישראל תפסו את עצמם קשורים ליהודים בעולם, לא הייתה צורה מדינית, פוליטית, לאומית, במובן הרגיל של המילה. היא הייתה צורה רוחנית.
אבל הרוויזיוניסטים כן תפסו את עצמם כיותר מאשר המפאיניקים. זאת אומרת, המפאיניקים התייחסו אל היהודים באירופה בבוז, בזלזול.
כן, אבל לא, לא, עזוב, עזוב כרגע את העניין של הבוז והזלזול. השאלה היא מה הנהגה, כיצד הנהגה לאומית, מה החובות של הנהגה לאומית לבני עמה. עזוב כרגע את העניין של הזלזול. במקרה הזה, הטענה ש... התחושה של השייכות הלאומית הייתה פגומה. כלומר, מבחינתם של בן גוריון, ואם תרצה גם ויצמן, הם לא היו אחראים לגורלה של יהדות אירופה. הם לא תפסו את עצמם בצורה הזאת.
לא היו מנהיגים גם שלהם.
בדיוק.
הם היו מנהיגים של מי שבארץ.
בדיוק. הם היו כן, בן גוריון אומר את זה בצורה גלויה. הסוכנות אחראית למה שקורה בארץ ישראל, היא לא אחראית ליהודי העולם.
הוא גם לא רוצה שיקחו מהכסף של הסוכנות,
כן.
לצורך הצלה. הוא אומר, יש כספים אחרים נכון, של ג'וינט או משהו כזה.
נכון. אגב, הם חשבו, ההערה שלך היא מצוינת, הם באמת חשבו שאת העזרה ליהדות האירופה ייתנו גופים יהודים אחרים, לא הם. הג'וינט למשל, יהדות אמריקה, גם יהדות אמריקה לא עשתה את זה, אבל לא חשוב. אבל, ולכן, זאת התפיסה הכללית, וכאן אני טוען, זה שאלת הזהות הלאומית. מה קרה כאן מבחינה זאת?
איפה הפספוס בעצם?
הפספוס הוא בדיוק מההתחלה בתפיסה הזאת של מה שאנחנו רואים, אנחנו חוזרים לעם ככל העמים, היהדות, מה שהם קוראים האינטרס היהודי, שאתה אומר שאתה מנהיג העם היהודי במרכאות, מה המשמעות של זה? מה הם חובותיה כלפי העם היהודי? עכשיו, העם היהודי, וזאת בדיוק הייתה טענה, זאת הטענה שלי והטענה של הלל קוק, הוא לא היה אישות פוליטית. כלומר, אין אינטרס אחד לעם היהודי. היו אינטרסים שונים לעם היהודי. אתה מבין? עכשיו, אם האינטרס ליהדות פולין וליהדות ארצות הברית, יש אינטרסים שונים. האינטרס של יהדות פולין היה להסתלק מפולין ולהגר לארץ ישראל. האינטרס של יהדות ארצות הברית הוא להתבולל באמריקה, להיות אמריקנים, זה העניין שלהם. והעניינים האלה הם לא אותו עניינים. עכשיו, אם אני אחראי, עכשיו, כאשר אנחנו מדברים כרגע על העניין הרוחני, אם אני אחראי ליהדות ארצות הברית, כמו שאני אחראי ליהדות פולין, אז מה משמעות האחריות? יש עם יהודי, נכון? אם אני אחראי ליהדות ארצות הברית, מה משמעות האחריות שלי?
שהם לא יתבוללו.
בדיוק, משהו בכיוון הזה, לביטחונם אחראי רוזוולד, לא, הם גם רואים את זה ככה. אז זה לא אחריות שלי, נכון? אבל אם זאת המשמעות של האחריות של מנהיגי העם היהודי, אז תחשוב מה המשמעות זה לגבי פולין. הרי יהודי פולני ויהודי אמריקאי מבחינתי זה אותו דבר. אני לא אחראי ליהודי אמריקני, מפני שרוזוולד אחראי לו, לביטחונו וכל... אז ככה אני גם לא אחראי ליהודי פולין. במובן הרוחני אני כן אחראי להם, אני אחראי שהם לא יתבוללו. אבל במובן ההישרדותי אני לא אחראי להם. אתה מבין, התפיסה, הקונספט של עם יהודי, שיש בו אינטרסים שונים, לא, הם לא היו, לא התמקדו, הקונספט ההרצליאני היה, אני אחראי ליהדות המצוקה.
אז רגע, אז בעצם מה שאתה אומר, מכיוון ויש פה אינטרסים נוגדים כאלה ואחרים, מה שהכי ברור להנהגה הציונית שבארץ, זה שהאינטרס של הארץ, או האינטרס של יהודי הארץ, הוא הכי חשוב.
כן.
בסופו של דבר. ואז, כשאתה אומר, יש אינטרס ליהדות פולין, ויש אינטרס ליהדות הארץ, והאינטרס של יהדות הארץ הוא לא להגיע לאימות עם הבריטים, אלא להיות תטלח, להיות כאלה שתדלתנים של פעם, אז הם יעדיפו להיות שתדלתנים של היישוב היהודי בארץ, ולא שתדלתנים
לא...
של יהודי פולין. כן, ואנחנו אבל... בעצם מפקירים את עניינם כן, של היהודים.
אבל לא, זה לא רק עניין. אתה יכול לתת סדרי עדיפויות. אתה יכול להגיד, הארץ כרגע יותר חשוב עם פולין, אבל אני, אבל הם לא, הם גם, זה לא, אבל אתה חייב לכלול את פולין.
הם בכלל לא חשבו על פולין.
זאת בדיוק הטענה, אתה מבין? וכאן אני מדבר על עניין הזהות הלאומית. הסיפור הזה של העם היהודי זה סיפור אמורפי לחלוטין. זה לא דור, אין כאן חובות וזכויות. אז ולכן אתה יכול להכריז מכאן ועד הודעה חדשה שאתה, וכאן אני חוזר אותם להרצל ולעניין של הקונקרטיזציה שלו, שהוא מדבר, הוא מבחין בין העם היהודי, מה שאתה קורא עם יהודי, לבין האומה היהודית שאליה הוא פונה.
האומה הישראלית בעצם.
שהיא האומה הישראלית. הוא פונה ליהדות המצוקה. מה שמאחד זה ליהודים שבעצם לא נכללים באומות אחרות, לא מתבוללים באומות אחרות, לא נכללים, אתה מבין? וזה עושה את הקונקרטיזציה, ויוצר אומה. זה לא היה קיים אצל הציונות המעשית. כלומר, מבחינתם, העם היהודי נשאר בצורה, הם היו מייצגים את העם היהודי, כן? ולכן הם לא ייצגו את יהדות המצוקה, ולכן הם לא ייצגו כלום במובן מסוים, ולכן לא היו להם בכלל חובות. אני לא בטוח שאני בדיוק מסביר לך את מסביר טוב את הנקודה הזאת. הישות הזאת שקוראים לה עם יהודי היא לא ישות קונקרטית, היא לא, כן? ולכן העניין של הזהות הלאומית הוא כעניין מכריע. ואני חושב שהדבר השתנה, השואה שינתה את הדבר הזה, כלומר השואה שינתה, אבל זה היה כבר מאוחר מדי בשביל יהדות אירופה.
אז כן? בוא נצא רגע לדבר על הטיעונים שכן נשמעים כנגד האמירות המאוד מזעזעות שאתה כותב בפרק הזה בספר. האמת היא כל הספר בסופו של דבר בא להוכיח את הטענה של מה שקרה בשואה. אבל יבוא ויגידו לך אנשים, תשמע, היישוב בארץ גם הוא היה רוצה, הוא לא יכול לעשות כלום. היישוב בארץ לא הייתה לו השפעה. היישוב בארץ יכל להיפגע מאוד על ידי הבריטים אם הוא היה מתחיל לדבר בשם יהדות אירופה. טענות כאלה ואחרות. מה היה עוזר לעשות מחאות פה בתל אביב ובחיפה?
העולם עלה בלהבות באותו זמן, תסלח לי. העולם עלה בלהבות. מיליונים מתו בכל מיני מקומות. אתה לא יכול להיות בחוץ, ואנחנו פשוט היינו בחוץ. זה בדיוק הנקודה. לא לחלוטין.
מה ממשלות גולות אחרות עשו? זאת אומרת, הייתה ממשלה גולה צרפתית. מה היא דיברה?
לא, מה זה אחרות? כאן לא הייתה ממשלה, אם עבדתי לאל קוק, שאולי פעם נדבר, לא הייתה ממשלה גולה. הסוכנות המשיכה לעבוד תחת שלטון בריטי. לא, היא לא יצאה לגלות בשביל להכריז על זה.
נכון.
מה הממשלות?
לא, אפשר להשוות את התנועה
של בארץ. אני אתן דוגמאות. כאשר, תקרא את סיפור השליחים. זאת סיפור מעניין, אתה זוכר? אתה זוכר, אתה היחידי שקרא את הספר הזה. מה הסיפור של השליחים? השליחים שהיו מפוזרים בארצות אירופה, הוחזרו מיד עם המתקפה הגרמנית, הוחזרו. אני מספר כאן
את... נגיד שליח שהיה בוורשה, והיה שליח של התנועה הציונית, על מנת לעודד, כמו לשכת גיוס כזה של התנועה הציונית, אז הוא הוחזר.
תראה, לא, אני מתאר כאן, יש שם, תראה, ברגע שפולין מחולקת, אני נותן שם את התיאור הזה, אז יש את החלק הגרמני, ויש את החלק הסובייטי, ואז יש התכנסות של, נדמה לי של חברי החלוץ, בחלק הסובייטי, ואז מתקבלת החלטה, שהשליחים הארץ ישראלים יחזרו לארץ ישראל.
למה?
מפני שמדובר כאן ב...
כי יש מלחמה ומסוכן.
משהו כזה, בגדול, כן, גם לא...
אבל אם מסוכן, שנייה, אבל המהלך שלך הוא בעצם, אבל אם מסוכן, אז השליחים האלה יכולים להציל את היהודים המתאימים, כן, שמתאימים לעלות לארץ.
חכה, הם לא... כאשר השליחים חוזרים לארץ, יש מאומה גדולה בארץ בגלל הדבר הזה. אומרים להם שם בשפה של ההסתדרות, אני מצטט אותו, אני לא זוכר את בדיוק השם, נוספים בהם, למה חזרתם כל כך? אגב, למרות שהם חזרו, ניתן היה לשלוח שליחים חדשים, ולא נשלחו שליחים חדשים. אז קודם כל יש לך את העניין של השליחים, נסיגה מוחלטת של התנועה, של כל השליחים מוחזרים פשוט, באופן טוטלי, מוחזרים מכל ארצות אירופה. עכשיו, הנקודה החשובה היא כאן, לגבי מה ניתן היה לעשות, למשל, באחד הדיונים בהסתדרות או בהנהלת התנועה, אומר מישהו, אני לא זוכר את שמו, הוא אומר, כל מדינות אירופה הכבושות, יש להם קשר עם עמים שלהם, הם שולחים שליחים כל הזמן לעמים שלהם. הממשלות הגולות.
זה מה שאמרתי.
כן, אז הוא אומר, ואיך זה יכול להיות שלנו אין את מי לשלוח? אתה מבין? איך זה יכול להיות שלנו אין מי לשלוח? אז קודם כל, הקשר היה מאוד מאוד חשוב, הקשר שלא היה, היה מאוד מאוד חשוב.
למה? איך היה עוזר קשר כזה בעצם? איך זה היה, זה היה מציל איזה יהודי?
כן, אני אגיד לך איך. הקשר שאנחנו חושבים עליו הוא במובן של ארגון לצורכי מלחמה, אבל לא זה מה שנדרש. מה שזה נדרש זה קודם כל, אני מצטט כאן קצין נאצי גבוה, שזה ציטוט אדיר פשוט, שמדבר על... על העניין, על, על, על היהודים, הוא מדבר עליהם, אני הייתי עד להשמדת היהודים, ואני אומר לכם שכל הסיפור הזה שהיהודים הם אומה מאורגנת בצורה מסודרת, ושהם, הכל זה בלוף.
מזימות של
מזימות, זקני כן, ציון. זקני ציון, הוא אומר, הכל שטויות. אגב, הוא עסק בהשמדת יהודים. והוא אומר, האמת היא שהיהודים לא היו מאורגנים לחלוטין, והדבר החשוב, הם, לא היה להם מושג ממה שעומד לקרוא. זאת נקודה חשובה.
כלומר, אם היה שליח שהיה אומר ליהודים, תקשיבו, אם מבקשים מכם להתאסף בגטאות, או לשלוח אנשים לעבודה, זה הולך לאושוויץ,
נכון, נכון. הם לא ידעו מהפתרון.
מאות אלפים, מיליונים אולי.
יש תלונה שאני מצטט שלנו את ויזל, אלי ויזל, הוא אומר חד משמעית, אנחנו לא ידענו. למה לא הזהירו אותנו? למה לא הזהירו אותנו באמצעות הרדיו, באמצעות... יש... ולכן הסיפור של הקשר עם הקהילות היהודיות היה סיפור חשוב.
הנה, הוא אומר ככה, כך אומר אותו קצין נאצי, פון דמבך.
כן.
ושהם מאורגנים בשלמות, במציאות לא היה להם כל ארגון משלהם, אפילו לא שירות ידיעות. אם היה להם כל סוג של ארגון, מיליונים מהם היו יכולים לנצל. אך במקום זה, הם מופתעו לחלוטין.
כן.
שזה מזעזע לראות, שבעצם אם הם היו קצת יודעים...
תקריא את מה שאלי ויזל אומר. אני כותב שם לגבי יהודי הונגריה.
כך אומר אלי ויזל, יהודי סיגט לא ידעו על הפתרון הסופי. העולם החופשי, לרבות מנהיגי היהודים באמריקה ובארץ ישראל, ידע מ-1942. אבל אנו לא ידענו שום דבר. מדוע הם לא הזהירו אותנו? כמה מבני עמנו היו נמלטים מהאויב אילו רוזוולט, צ'רצ'יל, בן גוריון, ויצמן, מהמאורות של יהדות העולם היו מפרסמים ברדיו, יהודי הונגריה, אל תיתנו לסגור אתכם בגטאות. אל תיכנסו לקרונות הבקר. התחבאו במערות, מצאו מקלט ביערות. אילו אמרו לנו שהדרך מהגטאות מוליכה לתחנת רכבת, ויעדן של הרכבות הוא אושוויץ. אילו אמרו לנו מה קורה באושוויץ. רבים יהודי סיגט היו בוחרים לרדת למחתרת, וכך היו יכולים לנצל. אנחנו ממש שומעים פה מאחד האנשים הכי גדולים של המאה ה-20, שהוא לא ידוע בתור הזה מישהו ביקורתי מדי כלפי הציונות, להפך, או מישהו ביקורתי מדי... כלפי אמריקה, להפך, הוא היה, קיבל את מדליית החירות בארצות הברית, היה איש מוערך מאוד בישראל, אומר חבר'ה, אתם בגדתם בנו בזה שלא צייצתם אפילו לא מילה ואמרתם לנו ברדיו.
אגב, באותה רוח, אני מצטט את לובטקין ואת צוקרמן. לובטקין אומרת, ההחלטה לעבור להתגוננות מזוינת גמלה בקרב חברי החלוץ בסוף 1941 ובתחילת 1947, כאשר הבינו שמדובר בתוכנית חיסול כללית של הגרמנים. כלומר, הם לא ידעו, הם לא ידעו לגבי תוכניות חיסול של הגרמנים שמדובר. בהתחלה הם חשבו שהם צריכים לעבור את זה, כן? אותו דבר צוקרמן, ואותו דבר אומר צוקרמן, ששואלים אותו ב... ברעיון נדמה לי שניתן בשנות ה-60, בשנות ה-70, הוא מרואיין בטלוויזיה בישראל, והנערים שואלים אותו, למה לא התגוננתם?
כאילו הנוער, הנוער הציוני,
כן, כן,
שגדל על קיצור הטבח.
איפה שידעו התגוננו. כלומר, ידיעה כאן היא הייתה מכריעה. ידיעה כאן הייתה מכריעה. עכשיו, בתקופות מסוימות גם בארץ לא ידעו. כלומר, לא ידעו שמדובר בפתרון סופי. הידיעה לפתרון סופי מופיע רק בסוף 42. אני לא אומר את זה. אבל כאשר מדובר ביהדות הונגריה, בוודאי כבר ידעו שיש פתרון סופי. ולכן הידיעה כאן, אני מצטט כאן את מנהיג, אחד את מנהיג המחתרת היהודית, אדם בשם גולדפרב, אני מצטט אותו, הוא אומר לגבי יהודי הונגריה שהם, לא ידעו, והם הלכים, אותם...
אתה אומר, אבל אמרת לפני שתי משפטים שהם כן ידעו יהדות הונגריה, ב-44.
יהודי הונגריה לא ידעו.
אז מי כן ידע?
העולם ידע. בנובמבר 1942, מפרסם משרד החוץ האמריקני, הודעה בפתרון הסופי.
אבל הוא לא דואג שההודעה הזאת תגיע על ידי שליחים, על ידי רדיו. השאלה,
זה בדיוק. הנקודה, הדברים האלה מתחילים, אחרי שמוקמת... סוכנות מיוחדת על ידי הממשלה האמריקנית, אבל זה כבר ב-4 ינואר 44 קורה, מתחילה להיות מגמה אמריקנית או של בעלות הברית לפרסם קרוזים וזה בכדי למנוע את הפתרון הסופי.
רגע, אז למה אלי ויזל אומר, זאת שאלה, למה לא פרסמתם?
קודם כל אלי ויזל אומר את זה. אותו War Refugee Board שהאמריקנים הקימו, הוא מוקם בינואר 1944.
מאוד מאוחר.
מאוד מאוחר, אבל אלי ויזל מדבר, אני חושב איפשהו ה-occupation של הונגריה הוא במרץ 1944 מתחיל, והתיהור של ערי השדה הוא מיד, מתחיל באיזשהו מובן מיד. עכשיו, אני יודע ממה שאני קראתי, שאחד הפעולות של War Refugee Board הזה הייתה כן להזהיר את יהודי הונגריה באמצעות אלונים ובאמצעות... אז יש לי כאן איזושהי בעיה שלא הצלחתי לברר אותה עד הסוף.
לא, כי על פניו הם יוכלו, אם באמת ה-War Refugee Board כזה רציני, הוא יכל לבקש מטוס אחד, יפציץ את האושוויץ.
לא, זה כבר סיפור אחר. אבל לגבי הזהרות, אני חושב שכן ניתנו הזהרות. רודולף ורבה, אחד הנמלטים שגילה הרם על אושוויץ, הוסיף לכעוס שנים רבות לאחר מכן עד שלא הזהירו את היהודים. אם מישהו מביא, אם היה מישהו מביא אותי חי אל אושוויץ, אילו היה בידי המידע הזה, כלום היו אלפים רבים של גברים יהודים חסני גוף שולחים את ילדיהם, נשותיהם ואימותיהם אל אושוויץ מכל קצווי אירופה, אילו ידעו. אז אתה מבין, אז עכשיו לגבי אותם הזרות שלכאורה אני קראתי שכן ניתנו על ידי War Refugee Board, אני לא יודע איך זה מסתנכרן עם הדבר הזה, או שזה לא נעשה, או שזה נעשה יותר מאוחר.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח עם מי שיזין לפודקאסט, ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים, על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
כשאנחנו מדברים על החוסר אכפתיות, אנחנו גם צריכים לבוא ולדוק מה המנהיגים כן עשו. זאת אומרת, אם לויצמן הייתה פגישה עם רוזוולט של 53 דקות בשנת 1944, אנחנו מצפים שויצמן יגיד כמה מילים כמנהיג של התנועה הציונית, ויגיד לו, תקשיב, מה עושים לגבי יהדות השואה? יגיד את זה, אתה יודע מה, על הדלת. כבר שאתה יוצא, אומר לו, תגיד, מה אתה עושה עם זה? אבל ברישום של הפגישה ביניהם שנערכה ב-1944 וערכה 53 דקות, ויצמן אפילו לא העלה כאחד הנושאים או כאחד התתי סעיפים מה קורה עם יהדות אירופה, נכון, והשמדה שלה.
נכון.
זה מזעזע.
יש כאן כמובן את העניין האנושי שהוא חשוב, אכפת לא אכפת, אבל אני רוצה לדבר בקונספט פוליטי. מה המחויבויות של ויצמן? מה המחויבויות של בן גוריון? מי הם בני עמם? למה הם מחויבים? והטענה שלי היא לכלום. ויצמן מחויב לרעיון של חברת המופת שהוא מקים, ובן גוריון מחויב ליישוב בארץ ישראל. הם לא מחויבים ליהדות אירופה.
ובאותו זמן, מסתובב ז'בוטינסקי ברחבי אירופה, או יותר נכון לפני השואה, מסתובב ז'בוטינסקי ברחבי אירופה, מזהיר את יהדות אירופה. חבר'ה, צאו משם, השמדה מחכה לפתחכם.
אני לא בטוח שעל השמדה, תראה, אי אפשר היה לצפות אירוע כמו השואה, היה ברור שעומד לו...
לא, אבל הוא מזהיר אותם במילים מאוד מאוד קשות.
כן, אוקיי.
שאתם לא צפויים לסכנה, לסכנה פיזית, לגופכם.
כן.
הוא מדבר בשפה הזאת.
כן, אוקיי.
ואחר כך, התלמידים שלו, הלל קוק, שזה ברגסון, ובן הכט כמובן, שכתב את הספר אמור לכחש, בהוצאת צל אמיר, ששווה לרוץ ולקנות, עושים שתדלתנות של מגזר שלישי בארצות הברית בצורה מדהימה, ומצליחים גם לגייס את דעת הקהל האמריקאית שכאילו מתבוללת, מה אכפת לה בכלל מיהדות אירופה, וגם לעשות מהלכים מאוד מאוד יפים בתוך הממשל האמריקאי, ולהוביל איזשהו הקמה של מה שקראת לו War Refugee Board, שנועד לעזור ליהדות אירופה,
נכון,
ולהציל אותם. מה הם עושים שם בארצות הברית?
קודם כל, הם מקימים מועצה להצלת יהודי אירופה. הם מקימים את המועצה הזאת, ומנסים לגייס דעת קהל אמריקנית למען הצלת יהודי אירופה. הם מגישים תוכנית. הם מכנסים איזושהי ועידה.
ועידת בולטימור?
לא, לא. בולטימור זה הציונות. הם מכנסים איזושהי ועידה. הפעולה מתחילה בכך שהם מכנסים ועידה שאמורה להגיש תוכנית כיצד להציל את יהודי אירופה. עכשיו, מה ניתן לעשות? הדבר שיציל את יהודי אירופה זה הוצאת, דבר שהוא הוצאתם מאירופה. הבעיה כרגע שאין לאן להוציא אותם, אף ארץ לא, אין, ארץ ישראל חסומה. עכשיו, הם לא יכולים להציע את פתיחתה של ארץ ישראל, מפני שמדובר בבעלת ברית, כרגע של ארצות הברית, ואתה לא תצא נגדה, אבל הם כן מציעים לעשות מקלטי חירום. כלומר, להוציא את היהודים למקלטים ארעיים, שבעלות הברית התחייבו לפנותם,
בסוף המלחמה.
בסוף המלחמה, כן.
נגיד בארץ ישראל יהיה איזה מקלט?
כן, אבל זה, הם לא מציעים באותו זמן את ארץ ישראל בתור מקלט חירום, אבל בשלב יותר מאוחר הם מציעים את זה, אבל בסופו של דבר הם הציעו גם את ארץ ישראל בתור מקלט חירום. אבל הנקודה שאני מנסה להדגיש שהייתה תוכנית, והתוכנית קודם כל, עכשיו לפעול לגבי הארצות, לפעול אצל הארצות הניטרליות, למשל, בכדי שהן תאפשרנה כניסה של יהודים אצלם. כאן הדרישה, צריך להבין, הדרישה היא ממשלת ארצות הברית לעשות את זה, זה לא שתדלנות יהודית, אלא אתה פונה לממשלה אמריקנית, ואתה מבקש ממנה שהיא תשתדל, שהיא תפעיל לחץ על המדינות הניטרליות, שיוכלו להכניס יהודים לתוכם. והתחייבות אמריקנית, קודם כל...
נגיד שוודיה, שאתה ניטרלית, בואו תכניסו יהודים, ואנחנו נדאג לפנות אותם בסוף המלחמה.
וגם נדאג לשלם עבורם, כלומר, אחר כך יש, אם יש בעיות של אוניות, הם מראים כיצד אפשר לפתור את הבעיות ההובלה במקרה הזה, כן? הם נותנים תוכנית מלאה להצלה, לחצים על מדינות הציר. מדינות הציר תמיד היו איזושהי אופציה להצלה, מפני שאולי מה שהיה כיבוש גרמני ישיר, זה היה כמובן אולי בלתי אפשרי, אבל מדינות הציר, רומניה, הונגריה, כל המדינות האלה שהיו בהם מיליוני יהודים, עליהם היה ניתן ללחוץ בשביל...
ובאמת זה הצליח, זאת אומרת, הלחץ שבסוף הופעל על רומניה, בסוף הציל כמה מאות אלפי יהודים.
כן, אבל...
גם סבתך?
אימא שלי.
אימא שלך, אז אימא שלך נפסלה בעקבות הלחץ של ליל קוק שהפעיל.
כן, לא ליל קוק, של ה-War Refugee Board.
בסדר, אבל ליל קוק הקים את ה-War Refugee Board, או גרם ללחץ הציבורי שבזכותו הוא קם ה-War Refugee Board.
נכון, נכון, נכון. מה שמאפיין את הפעילות של המועצה להצלת יהודי אירופה, זה קודם כל העובדה שזה הצעד שהיה צריך לעשות אותו. כלומר, אי אפשר היה להישאר אדיש. עכשיו, המועצה הזאת הייתה מועצה אמריקנית, צריך להבין, זה לא היה, אמנם הקבוצה שיזמה את זה, הייתה קבוצה ארץ ישראלית, אבל המועצה הייתה מועצה כלל אמריקנית.
כלומר, של הממשלה האמריקנית.
לא, לא, רגע, סליחה, לא המועצה, הוועידה שהם כינסו, סליחה, לאט, הוועידה שהם כינסו, הייתה קודם כל ועידה שהציעה את ההצעות האלה, הפכה בסופו של דבר לגוף קבוע.
לגוף ממשלתי.
לא, 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 לגוף שהם כלל אמריקנים. המשלחת של האצל, אותה משלחת של האצל, שהייתה בארצות הברית, הגיעה לארצות הברית, בכדי להיות ליד ז'בוטינסקי, לעזור לו, גם בגיוס ספים, וגם במאבק שלו למען צבא יהודי, כן? זה היה הדבר הראשון שבר. עכשיו, שמתחילה השואה, הם משנים את הייעוד שלהם, או מוסיפים לייעוד שלהם משהו שהם מתמכרים לו לחלוטין, בעניין של הצלת יהודי אירופה. ואז הם מכנסים איזושהי ועידה, שאמורה להציע תוכנית להצלת יהודי אירופה, ועידה הזו מכונסים מומחים, אמריקאים, מהחברה האמריקאית מומחים, כן? היא ניתנת לחסות של סנאטורים אמריקנים, של זה, והוועידה הזאת מגישה תוכנית מפורטת איך להציל את יהודי אירופה. עכשיו, אחרי שהוועידה הזאת לא במובן מסוים הופכת להיות למועצה קבועה, המועצה להצלת יהודי אירופה. ממשיכה, עכשיו, המועצה הזאת עוסקת בגיוס בדעת הקהל האמריקנית, לטובת התוכנית הזאת, כן? מגייסת סנאטורים וזוכה לתמיכה משמעותית בדעת הקהל האמריקני ובבתי הקונגרס. אוקיי? עכשיו, התמיכה הופכת להיות לכזאת שהיא נוצר רוב בשני בתי הקונגרס ליצירתו של גוף, זה מה שהם דורשים, גוף אמריקני של הממשלה האמריקנית, שיעסוק, שהמטרה שלו תהיה הצלת יהודי אירופה. הם דורשים את זה. עכשיו, ברגע שההצעה הזאת אמורה לעבור בקונגרס האמריקני, והיא הייתה אמורה לעבור, היה לה רוב, כן? הנשיא רוזוולט, בכדי למנוע מעצמו את המבוכה, שיכפו עליו משהו, יוזם את ה-War Refugee Board הזה, זה לא היה מה שהם בדיוק רצו, הם רצו שיהיו בכותרת יופי העניין היהודי.
כן, נגיד, כן. Jewish War Refugee Board.
משהו כזה, זה לא מסובך, הם רצו עברי, אבל לא ניכנס כרגע למה שהם רצו, זה מסבך את זה, זה נכון, ההכרזה הייתה הכרזה כללית, אבל גם כן הייתה הישג אדיר מבחינת זה, שמדובר היה בגוף שהוא של הממשלה האמריקנית.
וזה בעצם משתלב עם התזה הכללית שלך בזה שאתה אומר, במקום שוויצמן בן גוריון והציונות בעצם תפעל למענם של היהודים, למען עניינם של היהודים, בכל העולם. אם יש יהודי שהוא כרגע בצרה, כמו היום, אם יש יהודי כרגע שהוא בצרה, אז יש ממשלה יהודית שיודעת לדאוג לאינטרסים שלו.
יהודי בצרה זה לא ניסוח נכון. המטרה יהודי שנרדף בגלל זה שהוא יהודי, לא סתם יהודי
בצרה. לא יהודי שהוא בצרה, שעכשיו חלילה יש יהודי במוסקווה, שיש לו סרטן לא עלינו, אלא אם רודפים אחרי היהודים בגלל שהם יהודים, אז אתה מצפה שהממשלה היהודית, או שמי שמייצג את עניינם של היהודים,
כן,
זאת אומרת, נכון. מצפה שהתנועה הציונית תדאג לו.
נכון.
במקום שוויצמן ובן גוריון ידאגו לו, מי שדאג לו זה בסוף גופים לא רשמיים, ואנשים לא רשמיים שפעלו על דעת עצמם, ופעלו מתוך תחושה של שייכות ותחושה של אחריות לעם היהודי, והיה עצוב להם שאחיהם נרצחים בגלל שהם יהודים. הלל קוק ובן נכט וכל האנשים האלה בארצות הברית שפעלו, הם פעלו לא מתוקף איזושהי הסמכה רשמית, אלא מתוקף זה שפשוט כאב להם.
אתה חייב להאמין שהדבר הזה מאוד מאוד מורכב, מפני שאני חוזר ואומר אופן, השאלה היא שאלה של הזהות. הלל קוק דיבר על האומה העברית, באותו מובן שדיברנו על האומה הישראלית של הרצל. דיברנו, אתה הכנסת את הדבר הזה, נכון? שהרצל דיבר בעצם על אומה ישראלית. זה מה שדיבר הלל קוק גם עליו. אומה ישראלית. והם הקימו באיזושהי צורה גוף ייצוגי. הם טענו שהם מייצגים, זאת אומה לא מיוצגת, שאין הרצל. אין כן? מה שמיוצג זה האומה היהודית, שזה דבר שלא ניתן לייצג אותו. דבר אמורפי שלא ניתן לייצג אותו. אז הם הקימו גוף, הגוף שמוקם כאן, בסופו של דבר, הוא גוף שייצג את האומה, ולכן הוא לא אדם פרטי, זה מה שאני רוצה לומר לך, הוא רואה את עצמו כמנהיג, או כממשלה, אני לא רוצה, המילה מנהיג היא מילה יותר מדי חזקה, אני חושב שהוא רואה אותו. הם רואים את עצמם כגוף ייצוגי, הם קוראים לעצמם רשות אוטונומית, של האומה העברית, שמייצג את גוף שלא ניתן, שכרגע לא מיוצג.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
שנייה, אבל אני חושב שהתזה שלך אומרת, האידיאולוגיה החד-עמית הזאת דפקה אותנו, בסוף, בשפה הפשוטה, היא דפקה אותנו. כי גם המנהיגים הרשמיים, נבחרו, לא נבחרו, לא מעניינתי כרגע. המנהיגים הנבחרים לא פעלו למענם של היהודים. הם פעלו למענם, למען עצמם ולמען חברת המופת שהם רצו להקים.
אוקיי, אוקיי.
זהו. וזה היה הכישלון הגדול שלנו בשואה. ובגלל זה נרצחו מיליונים.
אוקיי, בסדר, בסדר.
אז בעצם, אם אנחנו צריכים לסכם, מה שאנחנו רואים בסופו של דבר, זה שהמנהיגים הרשמיים של הציונות, של הסוכנות, של התנועה הציונית, שזה ויצמן ובן גוריון, פחות או יותר, כמובן היה עוד אנשים, אבל המנהיגות הרשמית לא פועלת למענם של יהודי העולם, או למען, כפי שהכותרת של הספר שלך נקרא, עניינם של היהודים, אלא היא חושבת או ליישוב בארץ ישראל, או לאידיאולוגיה האחד העמית של היישוב בארץ ישראל, לאותה חברת מופת. ובעצם לתוך הריק הזה, שאין מנהיגות רשמית שפועלת למענם של יהדות אירופה, מתעוררים אנשים באופן ספונטני, שרואים את עצמם כאחראים על עניינם של היהודים. אנחנו רואים את הלל קוק, אנחנו רואים את בן הכט, ז'בוטינסקי גם פעל באופן עצמאי בשביל לנסות להציל את יהדות אירופה, ומקימים שתדלתנות של חברה אזרחית מסוג אחר באמריקה, שבסופו של דבר מצליחה לקצור הצלחות בלתי מבוטלות בהקמתו של ה-War Refugee Board, וגם בהצלת של חלק יחסית גדול, שיהדות הונגריה. אתה גם מציין בספר עוד כל מיני אישי מופת שפעלו בהונגריה, ביניהם ראול ולנברג.
שהוא היה שליח של ה-War Refugee Board.
נכון, כן. ואנחנו רואים בעצם שלתוך הריק הזה נכנסים אנשים אחרים שאכפת להם מיהדות אירופה ומיהדות הונגריה בפרט, שמצליחים להציל מאות אלפי מיהדות הונגריה. והכל בגלל אידיאולוגיה שבעצם מעמידה את טובת הקבוצה או האידיאולוגיה הקטנה הזאת יותר מהטובה של כל העם, יותר מאידיאולוגיה שהיא אידיאולוגיה לאומית קלאסית.
אני חוזר ואומר, הבעיה הייתה מנקודת מבטי, חוסר העניין של הזהות הלאומית. כלומר, הזהות הלאומית שהוגדרה האחריות, האחריות, היא ההבחנה בין היהודים, תרצה, לישראלי. ויצמן ובן גוריון דיברו על זה שהם מייצגים את העם היהודי. כן? ולדבר הזה, ולדבר הזה לא הייתה משמעות קונקרטית, מפני שהעם היהודי שהם דיברו עליו, לא היה עם קונקרטי. לא היה עם קונקרטי. אם אנחנו מדברים, אני חוזר אותו, אני חייב לחזור להרצל, מפני שהוא ייסד את הדבר הזה. הרצל הבחין בין העם היהודי לבין האומה היהודית שאתה קראת לה בצדק האומה הישראלית. הוא הבחין ביניהם. האומה הישראלית הייתה מורכבת מיהדות המצוקה, ומה שצריך לעשות היה ברור מאוד. זאת הייתה אומה קונקרטית נרדפת שצריך להציל אותה. הדברים היו ברורים כאן. כשאתה מדבר על אנשים שמדברים לך על העם היהודי, הדבר האמורפי הזה, כן? מה צריך לעשות עבורו? מה נדרש לעשות עבורו? כאשר חלק מהיהודים אומר שהוא רוצה להתבולל בארצותיהם, וחלק אומר, הצרכים שלהם שונים, העניינים שלהם הם שונים, ומהתפיסה הזאת, ולכן אני אומר, התפיסה של הזהות הייתה כאן תפיסה יסודית, ומעבר, וחברת המופת נכנסת בדבר הזה גם, זה לא נכנס, אבל צריך לראות את העניין הזה, שהעם, אותו עם שהם מדברים עליו,
מדברים בשמו,
שמדברים עליו ובשמו, הוא לא, קודם כל לא נתן להם מנדט לדבר, וזה בעיה אחת, אבל אין לו מנדט אחד, יש לו דרישות שונות. ואגב, אחת הסיבות שהבעיה היהודית לא נפטרה, היא בדיוק הנקודה הזאת. היה ויכוח מהי הבעיה היהודית.
אם הבעיה, הבעיה של התבוללות, כמו שאחד העם אמר, התבוללות תרבותית.
כן.
או בעיה פיזית של ממש מצוקה מאנטישמיות.
נכון, נכון, נכון. וזה, אגב, משליך, כל הסיפור הזה משליך על ישראל עד היום. עדיין לא הוכרע בדבר הזה. מה, אתה מבין? זה עדיין לא הוכרע.
איך זה משליך על ישראל עד היום? מה?
נחזור, מותר להזכיר את... תראה, שאני בשיחה הזאת בגידת האליטות, כן? מה קרה כאן? מה קרה כאן? מדוע האליטות הישראליות לא תופסות את עצמם כמשרתות עם? מדוע הן בזות לעם? זה היה הנושא של השיחה. מפני שאליטות של מה הם? הרי, תראה, האם הם... השיח הרפובליקני שאנחנו מדברים עליו הוא שיח, הוא יחס בין אליטות לבין עם. עכשיו, זה נכון שתמיד האליטות רואות את עצמם מעל העם, אבל הן תופסות אותם כמשרתות עם, יש להם איזה מה שנקרא compassion אל העם. עכשיו, כשאתה מדבר על האליטות בישראל, שהן תופסות את עצמם כאליטות של מה, האם הן אליטות של העם היהודי? לא, הן אליטות של העם הישראלי. כן, הרי, אתה מבין, כל ה... אין להם, אין שיח רפובליקני בישראל, אין תפיסה של אליטות שמשרתות אותם, מפני שהם לא משרתות, הם היו אמורות לשרת את העם הישראלי, את העם שלהם, והעם שלהם הוא עם קונקרטי ישראלי. אם ישראל היא מדינת העם היהודי, אז האליטה אמורה לשרת את העם היהודי, מה משמעות של לשרת את העם היהודי? זה לא משמעות רפובליקנית בכלל, ומה היא אמורה בדיוק לשרת? תבין, כלום. היא אליטה שקיימת בשביל עצמה, מפני שאין לה שום עם שהיא יכולה להתייחס אליו. בצורה קונקרטית.
את הצרכים של העם היהודי.
מה הצרכים של העם היהודי? תגיד לי, אתה ציוני שם. תגיד לי מה הצרכים של העם היהודי.
סגסוג בארץ ישראל, ביטחון בארץ ישראל.
אני לא מבין, העם היהודי באמריקה, הצרכים שלו הם סגסוג בארץ ישראל.
אז אם הוא רוצה להצטרף, הוא מוזמן. ברגע שהוא יחליט להצטרף, הוא חלק מהעם היהודי. יש לו כרטיס פתוח.
תראה, אני מנסה להסביר לך, להסביר מדוע אין שיח רפובליקני בישראל. אבל זה מה שאני אומר לך, מהקונספט של עם יהודי, היות ועם היהודי הוא לא עם קונקרטי, לא עם טריטוריאלי קונקרטי, הוא לא עם, ולכן השיח רפובליקני לא יכול להתקיים, יש לך להתייחס, ולכן האליטות הישראליות לא אחראיות, כמו שבן גוריון וויצמן לא אחראי, יהיו אחראים לכלום, האליטות הישראליות גם לא אחראיות לכלום, כולל העם הישראלי. אני רואה את הדחייה, ואני רואה את הדחייה של יהדות אירופה, תולדות הציונות, המעשית במחורים, תודות של דחייה, הם דחו את יהודי אירופה, הם דחו את יהודי המזרח התיכון, וכו' וכו' וכו'. אגב, יהדות אירופה במובן הרבה יותר מסוכן, והתוצאות של הדחייה הזאת היו הרבה יותר גורליות, את יהדות המזרח התיכון הם לפחות קיבלו.
בדלת ברירה. על ידי ריאל פוליטיק של בן גוריון.
תראה, גם בגלל ברירה, וגם שבגלל שחל שינוי עקב השואה.
דלת ברירה.
כן, אבל...
הם היו חייבים כאן רוב יהודי בארץ, תן... שירצה לעלות מיד, וילחם גם נגד הערבים.
כן, אבל תן להם קצת קרדיט, שהם שינו קצת משהו.
מה, באידיאולוגיה?
אני לא אומר הרבה, אבל כן, היחס שלהם, השואה זיעזעה גם אותם, מבחינת התפיסות האחריות שלהם. תן להם טיפונת קרדיט, אל תהיה כל כך רע. כן? זה לא מוציא אותם משום דבר. זה לא מוציא אותם משום דבר. אני חוזר כרגע לעניין הזה של התפיסה הרפובליקנית. תראה, אבישי בן חיים, שיש לי ערכה עמוקה מאוד, מדבר על ההגמוניה, ישראל הראשונה, ישראל השנייה, מדברים... אני חושב שהוא אומר דברים נכונים. אבל צריך לראות גם את את הסיפור הזה של תולדותיה של הציונות. לא תנועה לשחרור לאומי, לא תנועה למען עם פשוט. תנועה למען חברת מופת. היום כל הסיפור הזה התמסמס לחלוטין, גם חברת המופת התמסמסה. אבל מה שאני רוצה לומר לך לגבי אותה אליטה שהיא מסתכלת על העם, ולא נשאר ממנה שום דבר מהמופת, אני לא בטוח שהיה אז מהמופת משהו. אבל אתה צריך לראות את מה שאני מבקש לראות, ששיח רפובליקני למען עם לא יכול להתפתח באליטה כזאת. כמו שאז לא התפתח השיח למענם. וכאן אני אומר לך שהקונספט של המדינה היהודית הוא בעייתי. הוא יוצר את הבעיה הזאת.
אז בהזדמנות זו, אתה עובד על ספר נוסף, וגם כתבת ספר נוסף על רפובליקניזם ישראלי, ועל איך נכונן פה בסופו של דבר רפובליקה יהודית, ואת הבעיות במדינה היהודית של היום, ובשיח על מדינה היהודית של היום. אני חושב אבל שבשיחה הזאת, או בטרילוגיה הזאת, הצלחת להוכיח בצורה מאוד יפה, באמצעות הרבה מאוד ציטוטים בספר שלך, עניינם של היהודים, מבוא להיסטוריה ישראלית אחרת, את התזה שבעצם הצגנו בפרק הזה, שאומרת שהמנהיגות של התנועה הציונית, לא הסתכלה על עצמה כמנהיגות של העם היהודי, אלא כמנהיגות באופן אמורפי של העם היהודי, והעניינה של היהדות ומלחמה בהתבוללות, במקום באמת לנסות לדאוג, לעם היהודי הקונקרטי שנמצא בעיקר במזרח אירופה ושמצוי בסכנה קיומית. בהזדמנות זו רציתי להזמין את כל המאזינים שלנו לקרוא את הספר שכתבת על עניינם של היהודים, מבוא להיסטוריה ישראלית אחרת בהוצאת קרמל. הספר הזה הוא חשוב, כמו הטרילוגיה של השיחות עליה שעשינו, בעיקר כי הוא מוכיח שהתנועה הציונית לא באמת שאפה למדינה רגילה במובן שאנחנו מכירים, רפובליקה או מדינה שעומדת בזכות עצמה, ושדואגת לעניינם של היהודים, אלא מדינה מאוד משונה כזאת, או נקרא לזה בית לאומי משונה, שרוצה להקים פה חברת מופת למיעוט של אנשים מתאימים, של אותם אנשים שהם סוציאליסטים, והם רוצים לבוא לכאן ולהתחבר לחברת מופת הזאת, והם לא ראו את עצמם כאחראים לגורלה של כל יהדות אירופה, במובן של הצלת יהדות אירופה, בין מהאנטישמיות הפוטנציאלית שהייתה בתקופתו של הרצל, ובין האנטישמיות הקונקרטית הרצחנית שהייתה בתקופתו של היטלר. תודה דוקטור משה ברנט.
תודה לך.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.